ברוכים הבאים למפת התלמוד. שירנו היום קידושין דף זין. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בשורה אחרונה בדף ו' עמוד ב'. אני חוזר, שורה אחרונה, דף ו' עמוד ב'. בשוליים כתבנו נושא, דוגמאות של קידושי כסף, שאין האיש נותן הכסף ישירות לאישה. במהלך הגמרא אנחנו נראה סימון בצורת פפיון, וכתבנו תחת הכותרת מבנה, אותו פפיון עם השחרה בשפיץ למעלה, האישה מדברת. הפוך, עם שפיץ מושחר למטה, האיש מדבר. האמת שמבחינת כללי הדקדוק אפשר לזהות מלשון הגמרא עצמה מי הוא המדבר, אבל הוספנו את העזרה הנוספת של משהו חזותי. ואנחנו נראה שלושה דינים, זה הם יופיעו עם הפפיונים האלו, ושאלה אחת, וגם השלב הזה שזה באמצע דף זין עמוד א' מופיע עם פפיון, אבל פפיון מקווקו, כפי שאפשר לראות כבר עכשיו. הסיבה לכך, כי זו למרות שזה חלק מהסדרה של אותם צורות קידושים שהם אינם ישירות, אבל זו בא בתור שאלה של ברי רבה, במקום הדינים האחרים שהם נאמרים בצורה ודאית, לא בתור שאלה אלא בתור אמירה. הגמרא, אמר רבה, האישה אומרת תן מנה לפלוני. אישה עומדת מול גבר והיא אומרת לו תן מנה לפלוני. אנחנו ממשיכים לדף זין עמוד א', ואקדש אני לך, מקודשת מדין ערב. רק נשים לב, בסיפור הזה האישה עצמה לא קיבלה שום דבר, היא לא קיבלה כסף קידושין. מה שכן, היא ביקשה מהגבר שהוא יהיה הבעל לתת כסף לפלוני, ובכך היא אומרת, אם תעשה כך אני אקדש לך. רש"י כותב בשורה הראשונה בדף זין עמוד א', אקדש אני לך, וכשנתנו לו, כשאותו בעל עתידי, הוא נתן את הכסף לפלוני, אמר לה התקדשי לי. הוא גם הוסיף את הדיבור הזה מול האישה, מקודשת. ואף אגב דלא מתי הנאה לידה, למרות שההנאה הפיזית לא הגיעה לאישה. וזה כל זה על פי מה שנקרא דין ערב. אומר רש"י, מדין ערב, ממה שמצאנו בתורה שערב משתעבד למלווה, אנו יכולים ללמוד. וכאן הגמרא מרחיבה עם הסבר. ערב לאו אף אגב דלא מתי הנה על ידי. מה זה ערב? ערב אומר למעווה, תלווה לפלוני כסף ואני אהיה משובד לך לשלם את החוב. אם אותו פלוני יפשוט רגל לא ישלם, אני אשלם לך. אז למרות שהערב עצמו לא מגיע הנאה לידי, הוא משבד את עצמו כמשבד נפשי, היית את הנמי, אף אגב דלא מתי הנה על ידה כמה שעבדה ומקניה נפשה, היא משבטת את עצמה, מקנה את עצמה לגבר הזה, לבעל. אז אנחנו רואים יסוד שגם במצבים שפלוני לא מקבל ישירות את ההנאה, זה לא מונע ממנו להתחייב. אנחנו גם בתחילת המסכת דיברנו קצת על המילה קניין, מה המשמעות של המילה קניין, ובין היתר זה כולל גם התחייבות. וכאן האישה מתחייבת להיות אשתו של אותו שנותן את הכסף לפלוני. עוד דין, עוד מקרה. אגב, בוא נציין שהשתמשנו פה בפס כפול להדגיש היסודות בשורות הבאות, וזה כולל דין ערב, דין עבד, עבד כנעני, וגם שניהם. נמשיך בגמרא, כאן האיש הוא המדבר, הילך מנה והתקדשי לפלוני. איש מסוים נותן לאישה כסף ואומר שבקבלת הכסף תתקדשי לפלוני, והיא מקודשת לאותו פלוני. ואיך? מדין עבד כנעני. וכאן ההסבר. עבד כנעני, יש מצב שעבד כנעני הוא קונה את עצמו, זאת אומרת הוא יוצא לחופשי על ידי כסף של אחרים. עבד כנעני לאו אף אגב זה לא כך חסר ולא מידי. העבד הכנעני לא מוציא מכיסו שום דבר, קרקני נפשי, ובכל זאת הוא קונה את עצמו, קונה את עצמו לחירות. היי גברנה מאותו אדם שהוא בסיפור הזה הוא מקבל אישה. נמי, אף אגב דלא כחסר ולא מידי, אותו פלוני שהוא מקבל את האישה, איך אמרנו פה? האיש אומר לאישה, הילך מנה, את תקבל כסף, והתקדשי לפלוני, ותהיה מקודשת לפלוני. עכשיו אותו פלוני, הוא לא הוציא כסף קידושין, אבל הוא כן מקבל אישה, אז אותו דבר כמו שהתקדים מכתיב לנו, הדין של עבד כנעני, שיש מצב, אני חוזר עוד פעם, שמישהו נותן כסף לאדון של אותו עבד, ובקבלת הכסף של אחרים העבד יוצא לחירות, העבד לא שילם את הכסף מכיסו, אז למרות שהוא לא החסיר כלום, הוא קונה את עצמו. אותו גבר, למרות שהוא לא מחסיר כלום, אני קורא עוד פעם, היי גברה שמקבל את האישה, נמי, אבל גבר זה לא חסר ולא מידי, קרקני לה איתה. אז יש מצב שאדם קונה בלי שהוציא מכיסו, והתקדים נקרא דין עבד כנעני. עוד מקרה, וכאן סימנו את השורות הבאות כנקודה ארוכה. ומה התהליך או הסיפור כאן? אישה אומרת, תן מנה לפלוני. האישה עומדת מול גבר, והיא מבקשת ממנו לתת כסף לפלוני, ואקדש אני לא מקודשת. אז מה אנחנו רואים פה? האישה לא מקבלת כלום, אותו פלוני כן מקבל, אז יש פה שילוב, ולכן הגמרא אומרת שהיא מקודשת מדין שניהם, מדין שילוב של ערב ועבד כנעני. והגמרא בשורות הבאות תפרט. ערב, לאו אף אגב דלא קמתי ענה לידי קם משבד נפשי, למרות שלערב לא קיבל שום דבר והוא משבד את עצמו לתשום החוב. היי איתת הנמי, האישה בסיפור הזה, נמי אף אגב דלא קמתי ענה לידה, היא לא מקבלת את הכסף, האישה מבקשת מפלוני לתת כסף למישהו אחר. אז האישה לא מקבלת הנה, ובכל זאת, כמקניה נפשה, היא משבדת את עצמה בתור אישה לאותו פלוני. אבל אנחנו שואלים, אתה אומר שזה כמו ערב? מי דמי? האם זה באמת דומה לערב? ערב, היי דקרקני לה מלווה, שהוא קונה את התחייבות של הערב, הוא נקרא הקונה. המלווה הוא זה שקונה כחסר ממונה, הוא עצמו נתן הלוואה, כסף יצא מכיסו. היי גבר החתן בסיפור הזה קרקני לה להעידת, אבל לא כחסר ולא מידי, הוא קונה בלי להחסיר שום דבר מכיסו. אז איך אתה יכול לומר שהיא מקודשת לו מדין ערב? אז על זה אנחנו משיבים. עבד קנני יוכיח. מה אנחנו יודעים בעבד קנני? הוא קונה את עצמו בלי להחסיר שום דבר. עבד קנני יוכיח. זה לא כך עשה ממונה וכך קני נפשי. יש מצב שאדם קונה, בעבד קנני הוא קונה את עצמו, יש מצב שאדם קונה בלי להחסיר שום דבר מכיסו. אז שוב פעם אנחנו כן יכולים להבין איך אותו פלוני מקבל את האישה למרות שהוא לא הוציא שום דבר מכיסו על פי דין עבד קנני. אבל גם כאן ההקבלה לא מדויקת, לא שלמה מדמי. הטעם בדוגמה של עבד קנני, הח דקה מקני כקני. מי מקנה העבד קנני לעצמו? האדון, הוא בעל העבד, ובקבלת הכסף העבד משתחרר. אז בדין עבד קנני, אותם גורמים חיצוניים שנתנו כסף לאדון, אותו אדון, הוא נכון, הוא מקנה את העבד, אבל הוא גם קונה את הכסף. הכה, היתתה, שהיא מתקדשת לאותו פלוני, כמקנה נפשה, ולא כקניה ולא מידי, אבל היא לא מקבלת שום דבר, כי כאן הכסף ניתן לאיש. אז על הנקודה הזאת, אנחנו חוזרים לערב, ערב יוכיח. אף אגב, דלא כמתי הנאה לידי, זה דומה לאישה כאן, לא, היא לא מקבלת את הכסף. אצל ערב אנחנו ראינו שהוא לא מקבל שום דבר, ובכל זאת מה? משבד נפשי. אז אם נשלב בין הדין של עבד קנני וערב, אנחנו יכולים להבין איך היא מתקדשת במקרה שהזכרנו לאחרונה, שהאישה אומרת למי שהוא תן מנה לפלוני, ואני האישה אתקדש לו לפלוני. באי רבה, הילך, האישה כאן אומרת, הילך מנה, קח כסף זה ואקדש אני לך, אני אתקדש לך. מה, איך אומרים, עולם הפוך. פה בדרך כלל הגבר נותן כסף לאישה, כאן האישה נותנת כסף לגבר, והיא אומרת שאני תמורת הכסף שאתה תקבל ממנה אני תהיה מקודשת לך. והוא קיבל והוא אמר לה התקדשי לי בכך, בכסף שאני מקבל התקדשי לי. מה הוא? אמר מורזות למשמי דרב בבא, מקודשת. אבל הגמרא מעלה קושיה, תשימו לב, קושיה ארוכה בת שש שורות. אמר לרב אשי למורזותרה. עכשיו מורזותרה הוא פסק שהיא מקודשת, רב אשי מקשה. אם כן, אם היא מקודשת, איך מה קורה פה? היא נותנת כסף לאותו גבר, ונגיד אגב הכסף היא גם מקנה את עצמה. אז במשיכת הכסף מצד האדון כאן, אותו בן אדם, הוא גם מקבל את האישה. אז אבל נוצר כאן מצב שהוא מנוגד לכללי קניין. אם כן, אם זה פועל, אם היא מקודשת, הוולי נכסים שיש להם אחריות נקנים עם נכסים שאין להם אחריות, ולן איפחתנן, נכסים שאין להם אחריות נקנים עם, עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר בחזקה. המושגים האלו אני חושב כבר מוכר לרבים מכם, ומי שלא מכיר, אלו הם ביטויים שמשמעותם דברים יותר מוחשיים. מה זה נכסים שיש להם אחריות? בדרך כלל הכוונה לקרקעות. יש, זה הביטוי, אני לא רוצה כאן להכניס יותר מדי פרטים, אבל זה המשמעות של הביטוי, נכסים שיש שם אחרי קרקעות, וגם אדם בפרט עבדים, אבל אנחנו כאן בסוגיה נדבר על אדם, העבד הוא קש לקרקע, אז אפשר להגדיר אדם גם בפרט, בכלל הזה או בכותרת הזאת, נכסים שיש להם אחריות. מעידך, מה המשמעות של נכסים שאין להם אחריות? כל מיני מטלטלים למיניהם, וגם מטבעות, כסף, הם נכסים שאין להם אחריות. והכלל אומר, וזה מה שמובא כאן במסגרת אותו משנה שצוטט בגמרא, הכלל אומר, אם אדם מתכוון להקנות, להעביר בעלות על, על קרקע וגם על מטלטלים למישהו אחר, בו בזמן הוא מקנה ומוכר קרקע וגם מטלטלים, הכלל אומר מדין הלכות קניין, אם אדם עושה קניין על הנדלן, על הנכסים שאין להם אחריות, איזו קניין ניתן לעשות? כסף, שטר, חזקה, אחד מהקניינים האלו. אם הוא הקונה עושה קניין על הקרקע, אגב הקרקע הוא גם יקבל את המטלטלים בלי לעשות שום פעולה, שום מעשה קניין ישירות על המטלטלים. זה הכוונה נכסים שאין להם אחריות. אם אתה עושה קניין על נכסים שאין להם אחריות ובו בזמן אתה רוצה לרכוש גם מטלטלים, אתה מקבל את המטלטלים בלי איזושהי קניין סף. אבל לעשות ההפך, לעשות קניין על מטלטלין ולקבל אגב המטלטלין נדלן או אדם, זה לא בר ביצוע, זה לא תופס. וכאן מה קרה? האישה נותנת כסף לפלוני, ואגב הכסף, הכסף הוא נכסים שאין להם אחריות, אגב הכסף היא מקנה את עצמה, והיא מוגדרת כנכסים שיש להם אחריות. ואמרנו שזה לא תופס. אז איך אתה, מור זוטרה, אומר שהיא מקודשת? אמר לי, ממשיך הגמרא עם התשובה, המור זוטרה עונה, מי סברת דאמרה לי אגב? אתה חושב שהיא אמרה שאגב הכסף אני מתקדשת לך? הכה באדם חשוב עסקינן. כאן זה סיפור אחר לגמרי. אותו אדם שמקבל ממנה את הכסף הוא אדם רם מעלה, הוא אדם חשוב. ובשביל האישה זה נקרא מחמאה, זה גאווה שאותו אדם חשוב מקבל שום דבר ממנה. זה גורם לה הרבה הנאה. אז אומר הגמרא, והי הנא דקה מקבל מתנה מינה, בזה שהיא מקבלת הנאה, בזה שהוא מקבל את הכסף, גמרה ומתנה לנפשה. אז היא כמו בקידושים רגילים נותנים לה כסף, תמורת הכסף שהיא מקבלת היא מקנה את עצמה לבעל, אז גם פה היא מקבלת הנאה, עצם זה שהוא קיבל ממנה את המתנה, אז תמורת ההנאה הזאת שהיא חובה שהנה אדם רם מעלה מקבל ממנה משהו, היא גומרת בדעתה להתקדש לו. אז אין כאן סיפור של קניין אגב. השורות הבאות מופיעות אצלנו בגמרות המסומנות כנקודה ארוכה. איתמר נמי משמי דרבה וכן לעניין ממונה. אם שמתם לב, יש פסיק נקודה לפני המילה איתמר. אם לא היה פה שום פיסוק מצידנו, היה מקום לחשוב איתמר נמי שהמשך הגמר הוא מחזק את מה שנאמר מיד לפני כן עם אותו אדם חשוב, אבל זה לא כן הדבר. זה חוזר למעלה יותר. למעלה יותר דיברנו על קניינים, נקרא להם לא ישירות, ובכל זאת האישה מתקדשת, העברת כסף לא ישר מהבעל לאישה, בכל זאת זה תופס. אז משמי דרבה נאמר וכן לעניין ממונה. ואנחנו נסתכל ברש"י, שם הוא מרחיב ומביא שלוש דוגמאות מקבילות לשלושה הפפיונים שראינו בהתחלה. ורש"י כותב, וכן עניין ממונה, אנך שמיתא דרבה, דאפינן קידושין מדין ערב ומדין עבד כנעני, וכן עניין, וכן לעניין ממונה. הדוגמאות שראינו מקודם שיש קניין או מדין ערב או מדין עבד כנעני וגם מדין שניהם, האפשרות לקניין גם במחר קיים, ורש"י מפרט. אחד מכר לו שדה ואמר לו המוכר, אומר לרוכש, תן הכסף, התשלום עבור השדה, תן הכסף לפלוני, ושדי מכורה לך, בוא, קנה מדין ערב. אז למרות שהמוכר עצמו לא מקבל שום דבר, המוכר אומר, תן את הכסף למישהו אחר, ובכל זאת, המוכר מקנה, כמו שהערב שיעבד את עצמו, המוכר מקנה את השדה לאותו שעומד מולו. עוד מקרה, הילך מנה, הקונה אומר, קח את הכסף ותהי שדך מכורה לפלוני. אז זה ששילם את הכסף, הוא לא מקבל כלום. אלא מה, הסדר יועבר לפלוני, וזה תופס, קנה אותו פלוני הסדר, איך? מדין עבד. שם ראינו שנותן הכסף לא מקבל שום דבר, כמו שראינו אצל העבד, שאותם אחים שנתנו כסף לאדון העבד, הם נותני הכסף לא קיבלו כלום, אלא העבד קנה את עצמו. כמו כאן, אותו פלוני מקביל את השדה. ומקרה שלישי, במחר, תן מנה לפלוני ותקנה לו שדי, בו קונה מדין שניהם. האפשרות הזאת שהקונה יוקוש את השדה בזה שהבעל השדה, בעל השדה הוא תמועת השיתוף פעולה בנתינת המנה לפלוני, אותו רוכש את השדה, וזה פועיל משילוב של שני הדברים שהזכרנו מקודם. אנחנו לא נכביד עליכם יותר מדי לעבור על כל התהליך, אבל אפשר להעתיק את המקרה הזה ומה שלמדנו מקודם, איך זה פועיל. אנחנו ממשיכים בגמרא. וצריכה, אני צריך את מה שנאמר פה משמי דרבה, שהפעולות האלו עובדים בין קידושי אישה בין מחר. דהי השמין הקידושין משום דהה איתתה ניחה לה בכל דהו כדרש לקיש. זה שהפעולות האלו תופסים אצל קידושי אישה, למרות שאנחנו ראינו פה מצבים שהאישה עצמה לא מקבלת כלום ובכל זאת היא מתקדשת. זה אני יכול להבין בתחום הקידושין, הבסיס הדין של ריש לקיש, או הכלל של ריש לקיש, דמר ריש לקיש, תו למיטב תנדו, עדיף לי, אומר אישה, כל הנשים, עדיף לי לשבת בשני גופים, כלומר שיהיה לי בעל, מלמיטב עלמלו, מלשבת כמו אלמנה בלי בעל. אז מכאן, מאחר שזה הרגש של נשים, אני מבין למה דוגמאות דליאל תופסים בקידושי. ורשי כותב, ניחה לה להיות נקנית בכל דהו, בקניין כל דהו, ואפילו בטובת הנאה בעלמה. זה אני מבין. אבל, ממשיך הגמרא ואומר, אבל ממונה, אימה לא, כשמדובר בהעברת בעלות על דברים מוחשיים, שווים, אולי קניין, כמו שתיאל, קניינים כמו שתיאל, נהיה לא תופסים. והיא אשמין הממונה, שזה תופס, משום דאתייהיב למחילה. אותו בעל השדה, הוא גם בלי שום בעיה, וגם בלי לקבל שום דבר, יכול למחול, אדם רשאי למחול, כל מה שקשור לחושו. אבל קידושין, שלא שייך עניין של מחילה בקידושין, אימה לא, אולי זה לא יתפוס. צריכה, לכן אני צריך ללמד או להשמיע את דברי רבה, שהקניינים ששמענו ליאל שהבלטנו בפפיונים גם תופסים עצר מחירה. אמר רבה, וכאן הוספנו נושא בשוליים: אחד, התקדשי לי לחצי, שתיים, חצייך מקודשת לי. האם הדברים אלו תופסים? הגמרא, אמר רבה, התקדשי לי לחצי. יש גבר שאומר לאישה שתהיה מקודשת לחצי שלי. מקודשת. חצייך מקודשת לי, אם גבר אומר לאישה, אני מקדש חצי שלך, אינה מקודשת. בשורות הבאות אנחנו רואים צורת בית שמופיע בשני כיוונים. בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שאלו מעקב. עם השפיץ למעלה, קושיות על דברי רבה. הפוך, תשובות. אז אנחנו ממשיכים עם קושיה. אמר לי אביי לרבה, מי שנה חצייך מקודשת לי דאינה מקודשת. אישה, אמר רחמנה ולא חצי אישה. אם הגבר אומר לאישה שרק חצי שלך תהיה מקודשת לי, זה לא תופס. למה? כי המשנה, התורה מדברת, משתמש במילה אישה, כי ייקח איש אישה. ומה משמעות אישה? שלמה, לא חצי אישה. החינני איש, אמר רחמנה, כי כך איש אישה. אז המילה איש גם מופיעה בתורה, אז על אותו משקל, ולא חצי איש. אז איך זה שאם הבן אדם, הגבר אומר, תהיה מקודשת לחצי ממני, זה כן תופס? אמר לי רבה עונה, הכי אשתך אתה משווה איש לאישה. הטעם איתתה לבית רי לא חזיה. כשמדברים על נשים, אי אפשר לומר שאישה אחת תהיה ראויה בו בזמן לשני גברים. לכן שנאמר חצי שלך מתקדשת לי, זה לא תופס. מה עם החצי השני? זה יהיה לגבר אחר? זה לא יכול להיות. אלא גברה, כשמדבר על זכר, גבר, מי לא חזי לבית רי? מה, לא ראוי שיהיה לו שתי נשים? הרי אנחנו יודעים שגבר כן מתחתן עם שתי נשים, והכי כמה לה. וכך הוא התכוון, כשהוא אמר, תהיה מקודשת לחצי ממני, דאי באינה למין צבחית, אם אני ארצה להתחתן עם עוד אחת, נסיבנה, אני אתחתן עם עוד אחת. אז זה ההבדל, אומר רבה לאביי. כאן אנחנו ממשיכים עם עוד קושה. אמר לי מוזות רברי דרב מרי לרבינה, כשאמר חצייך מקודשת לי, כשהגבר אמר לאישה, ואנחנו, רב אמר, זה לא תופס. למה לא? מרזות המציע לרבין את הדבר הבא, ונפשטו לה קידושי בחולה. נכון, הגבר אמר חצייך מקודשת לי, אבל בו בזמן למה לא אומרים שהקידושים האלו מתפשטים בכל גופה של האישה ותהיה מקודשת? מי לא תניא ויש תקדים לרעיון הזה. ורק נקדים ונאמר, כשאנחנו אומרים קידושי אישה, זה מזכיר המילה של הקדיש, אדם מקדיש, וזה שייך לקורבנות, ולכן אנחנו נוכל להביא תקדים מאותו תחום. מי לא תניא האומר רגלה של זו עולה. יש בהמה עומדת בפניה, בהמת חולין, ובעל הבהמה אומר שהרגל יהיה קורבן עולה, תהי כולה עולה. כל הבהמה הופכת להיות עולה. ואפילו למדר אמר אין כולה עולה, יש מחלוקת האם כל הבהמה תהיה עולה או לא. אפילו אותו מדר אמר שלא. הנימילי, מתי אומרים לא כולה עולה? איך אתם מקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו? כשעיקר ההקדש, התחלת ההקדש היה על עבר הבהמה, שחיות הבהמה איננה תלויה בו, כמו רגל. אבל מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, אם אדם מקדיש את הלב של הבהמה, אומר, לב בהמה זו תהיה עולה, הביא כולה עולה. וכמו כן, כשאנחנו מדברים על חצי אדם, אותו גבר בסיפור שלנו אמר שחצי, חצי האישה תהיה מקודשת לי. עכשיו, אדם לא יכול לחיות רק עם חצי גוף, אז אם הוא מקדש אותה בלשון כזה שחצייך מקודשת לי, למה שלא נאמר שהקידושין, כמו הקדושה אצל הבהמה, מתפשט בכולה והיא תהיה מקודשת? מי דמי? אז כאן רבינה עונה, אז אפשר גם לומר תשובה לטובת רבה, למה בכל זאת היא איננה מקודשת? מי דמי? אדם בהמה. שם דיברנו על אדם מקדיש לב הבהמה. אין איזושהי דעה נוספת בתמונה. הבהמה לא חושבת על הדברים האלה. היא לא בר הח, היא לא בר דעת. כשאנחנו מדברים בקידושי אישה, דעת אחרת. יש גם לקחת בחשבון את דעתה של האישה. ואנחנו ממשיכים עם מה שנקרא ברש"י מסקנה דתירוץ. זה המשך התשובה. הלא דמי, אם אתה רוצה כבר לעשות השוואות, אלא להדר מבי יוחנן, בהמה של שני שותפים, הקדיש חציה, שותף אחד הקדיש את מה שהוא מחזיק בבהמה, הוא הקדיש את מה שהיה בבעלותו, היינו חצי הבהמה, וחזר ולקחה, ואותו שותף אחר כך קנה מהשותף השני את החצי שלו והקדישה. ואותו שותף ראשון הקדיש גם את החלק השני שהוא עכשיו רוכש. אז הוא הקדיש חצי בהתחלה. עכשיו, בתור בהמה שרק חצי מקודשת, אי אפשר להקדיש, סליחה, אי אפשר להקריב בהמה כזאת. וכמובן, מאחר שחצי השני היה בידי שותף אחר, אז אי אפשר לומר על השעה שהקדושה העיקרית המקורית מתפשטת לכל הבהמה, כי כאן יש דעת אחרת, וכאן ההקבלה למקרה של אדם שמקדש אישה, יש דעת האישה. ובסופו של דבר, אותו שהקדיש את החצי שלו הקדיש גם את החצי השני אחרי שהוא קנה את החצי השני. מה התוצאה? קדושה. אבל מה? ואינה קריבה. הבהמה קדוש, ויש בזה הרבה השלכות, שאנחנו אומרים שהבהמה קדושה, יהיה אסור להנות מהבהמה הזאת. אבל מה? אנחנו לא יכולים להקריב. למה? ורש"י מסביר שישועות מסוף העמוד, ואינה הקריבה, הועיל בתחילת הקדישה לא נראית לקרב. למה? שלא קידשה אלא חציה. ומה עושים עכשיו? ותמחר ויקריב אחרת בדמיה. אבל הבהמה עצמה שהקדישו אותה לחצאים, לא מקריבים אותה. ממשיך הגמרא ואומר עוד מאפיינים של הבהמה שהוא הקדיש בחצאים. ועושה תמורה, ותמורתה כיוצא בה. תמורה זה מצב שאדם מעמיד בהמת חולין על יד בהמת קודש. הבעלים אומרים על הבהמת חולין שזה יהיה כזה. אז אנחנו רואים פה בהמה שכולה קדושה, אז התמורה, החולין, יהפוך להיות בהמה שכולה קדושה. אבל מה? אי אפשר להקריב את התמורה, וזה הכוונה תמורתה כיוצא בה, אי אפשר להקריב. כמו שהבהמה המקורית אני לא יכול להקריב בגלל שהוא הוקדש בחצאין, בהתחלה לא הייתה ניתנת להקריבה, אז גם אותו דבר על השכפול פה, על התמורה. זה אגב, רק נגיד במאמר מוסגר, אם אדם המיר בהמת חולין על בהמה שכולה קדושה וראויה להקרבה, אז גם התמורה מקריבים. שמה מינה תלת. אומרת גם, ממה שאמרנו עכשיו אפשר להגיע למסקנות לשלוש נקודות, מסקנות בשלוש נקודות. ואנחנו עוברים לעמוד ב'. שמע מינה בעלי חיים נדחים. זה נושא ששנוי במחלוקת. ורש"י אומר בשורה הראשונה, בעלי חיים נדחים, אם נדחו, ידחו לעולם. כמו כאן, הבהמה הזאת שהוקדשה לחצים, אחרי החצי הראשון שהוקדש, נדחה, אני לא יכול להקריב אותה, כפי שהסברנו מקודם, הקדושה לא מתפשט בחולה, אז זהו, ידחו לעולם. גם אם אחר כך החצי השני הוקדש, זה לא יועיל. ממשיך רש"י ואומר, ואיקה למאן דאמר, אין דיחוי, אלא בשחוטין. כשאנחנו מדברים על בהמה שנשחטה, אפשר לדבר על דיחוי, אבל בעלי חיים שנדחו חוזרים ונראים. ולדידי, לפי השיטה הזאת שמובא במסכת יומא, קריבה הבהמה כשחזר ולקח חצייה. וכמובן לקח חצייה והקדיש את החצי השני. אפשר להקריב אותה, אבל לפי מה שאנחנו לומדים כאן, כאן דעה שבעלי חיים נדחים, למרות שלא מדובר בנשחת, נדחים שאי אפשר, בניגוד לאותו מאן דאמר השני שמופיע במסכת יומא. מה עוד אפשר להסיק מכאן? ושמע מינה דיחוי מעיקרא אבי דיחוי. גם זה נושא ששנוי במחלוקת, ומכאן אנחנו רואים דבר שנדחה כבר על ההתחלה, נקרא דיחוי. ורש"י גם פה נותן לנו את הרקע. דיחוי מעיקרא, כגון זו שמתחילת הקדישה לא נראית להיקרב. ועיקר למאן דאמר, יש מאן דאמר שחולק במסכת סוכה. דפליג, שהוא חולק ואומר אין דיחוי אלא בנראה ונדחה רק במקרה שהחפץ שעליו דובר היה ראוי בשלב מוקדם, זה נראה, ואחר כך נדחה. כאן אנחנו מדברים על בהמה שכבר בהתחלה לא נראית להקרבה. ממשיך הגמרא, ושמע מינה יש דיחוי בדמים, כסף. ורש"י פה מסביר, יש דיחוי בדמים, יש תורת דיחוי בדבר שאינו קדוש אלא לדמיו. כגון זו, כמו הבהמה שלנו, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שמתחילה לא הקדישה אלא לדמיה. התחלת ההקדיש היה מה? חצי. עכשיו, מה עושים מבהמה שחציה קדושה? אין לו אפשרות, אין לו קדושת הגוף, אלא היא קדושה לגבי שוויה. שתמחר, מה היינו עושים בשלב הראשון? היו מוכרים את הבהמה ויקדשו דמי חציה, והשווי של חצי הבהמה היו קדושים, שהרי לקרב לחצין לא היה ראוי, ואפילו הכי, למרות שמדובר על קדושת דמים בלבד, חל עלה תורת דיחוי להידחות מעל המזבח לעולם. ולא אמרינן, אין דיחוי אלא בדבר שהוקדש לגופו להיקרב, זה לא אומרים, אלא גם דבר שאין בו קדושת הגוף, גם כן תורת דיחוי, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, תופס. כעת יש נושא סלש מבנה שמופיע בשוליים, וכתבנו אצל המעוין סדרה של שאלות בירור. המעוין יבליט סדרה של שאלות בירור על קידושין בפרוטה, כמו שתיים בפרוטה, וביתך ופרתך בפרוטה. אנחנו נבין את הדוגמאות האלו תוך כדי לימוד הגמרא. רק שוב פעם נדגיש את המבנה, כאן אנחנו רואים בעי רבה, ובאמצע עמוד אחרי הנקודתיים שבגמרא עוד בעי רבה, ואחר כך עוד שלוש שורות שוב בעי שם רב פאפה, ואחרי השאלה הזאת עוד שלוש ארבע שורות בעי רב אשי. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. באי רבה, חצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה, מה רואים? יש כאן קידושין. אז כאן שני צדדים לשאלה. א', כיוון דאמר לה חצי פרוטה, הוא אמר חצייך בחצי פרוטה, זהו, פסקה. זה כמו שהוא מקדש חצי האישה. זה שהוא ממשיך אחר כך, זה תוספת, זה משהו אחר. או דילמה, מונה והולך הוא. רשי כותב, מונה והולך הוא, ורישא דמילתא, המסקנה נמי קאי. מה שהוא התחיל לומר, שייכים גם להמשך דבריו. ולאו לחצאין הוא, דהא חצי פרוטה, לאו בר תפיסה הוא. זה לא יכול להיות דבר שעומד בפני עצמו, כי חצי פרוטה לא בר תפיסה, לא נתפס בזה שום דבר. אז לכן צריכים להסתכל על דבריו כרצף אחד. זה הכוונה פה, מונה והולכו. ואז יש קידושין. אם תמצא לומר, ממשיך הגמרא, מונה והולכו, שבדוגמה הזאת הוא נקרא מונה והולך, חצייך בפרוטה, וחצייך בפרוטה, מהו? כאן זה לא חצי פרוטה, כאן הוא מזכיר סכום, נקרא זה סכום שלם, מינימלית, פרוטה. והוא אומר חצייך בפרוטה, וחצייך בפרוטה, מהו? כיפה דאמר לה בפרוטה ופרוטה פס גל המלטי, מאחר שהוא אמר פרוטה בנפרד, אז זה מחלק את דבריו, ושוב פעם זה כמו שהוא מקדש רק חצי אישה. רשי כותב, כיוון דאמר בפרוטה פסקה, ולא היה תחילת דיבורו אלא לחציה, וטעה לומר שמקדשים לחצים. אותו גבר חושב שיכול לקדש חצי אישה. האם זה כך? או דילמה, ממשיך הגמרא, כל ביומי, מאחר שהדברים האלו נאמרים באותו יום, מונה והולכו, זה כן רצף, ולכן זה לא נחשב כי הוא קידש חצי אישה, אלא הכל מצטרף. אם תמצא לומר כמו צד השני, כל ביומי מונה והולכו, מה לגבי השאלה הבאה? חצייך בפרוטה היום, וחצייך בפרוטה למחר, מהו? כיוון דאמר לה למחר פסקה, אז אין אפשרות לצירוף, זה נפסק, זה נחתך באמצע. או דילמה, הכי כאמר לה, קידושים מתחלו מהעדנה, הקידושים ביני לבינך הם מתחילים עכשיו, ומגמר לא נגמו עד למחר. וזה שוב פעם דוגמה של רצף, והיא תהיה מקודשת. המשך פה, אתם רואים צורת הרגש, אבל בקווקו, וכתבנו בשוליים אצל הכוכבי, טעם לקווקו, ואין זה חלק מהאם תמצא לומר. לאחרונה ראינו שאלות בנויות בסגנון אם תמצא לומר. אז כאן זה שאלה נפרדת. שני חצייך בפרוטה מהו? וכאן שני צדדים לשאלה. הכה ודאי בחד זימנה כמלה, זה אמירה אחת, אז לכן יהיו קידושים. או דילמה, אין אישה מתקדשת לחצים כלל. ברגע שאתה מזכיר חצי בקשר לאישה, שום דבר תופס, זה לא מתקדשת בצורה כזאת בכלל, תיקו, זה נשאר ללא מענה. ביי רבה, שתי בנותייך לשני בני בפרוטה. אז שני אבות עומדים זו אצל השני, ואבא של הבנים אומר לאבא של הבנות ששתי בנותייך יהיו מקודשות לבני בפרוטה. מהו? בת הנותנו מקבל הזלין ויקה ממונה. האם נסתכל על האבות, אז יש גבר אחד שנותן לגבר השני סכום מלא, דיינו פרוטה, סכום, אני אומר מלא, סכום מינימלי, מלא. אז יש כאן כסף קידושין, או דילמה, בתו דידהו אז נינן והלקה, או מסתכלים על הזוגות שמתחתנים, ואין אצל לא זוג זה ולא זוג זה, ממון שלם, תיקו. ביי רב פאפה, ביתך ופרתך בפרוטה. מהו? אדם נותן פרוטה לחברו, ובכך הוא מנסה גם לקדש את הבת, גם לרכוש את הפרה. האם זה תופס? מי אמרינן ביתך בחצי פרוטה ופרתך בחצי פרוטה? או דומה ביתך בפרוטה, ואז אפשר לדבר על קידושין, ואיך הפרה נקנה ופרתך במשיכה. אני אקנה את הפרה דרך קניין משיכה, לא זה שאתה לוקח ממני תשלום. תיקו. ביי רב אשי, ביתך וקרקעך בפרוטה מהו? ביתך בחצי פרוטה וקרקעך בחצי פרוטה, ואז אין קידושין. או דילמה, ביתך בפרוטה וקרקעך בחזקה. תיקו. חזקה הכוונה קניין חזקה, קניין אחר, לא דרך הכסף. ההוא גבוה דאקטיש בשיראי. אדם נתן לאישה שיראי. מה זה שיראי? בדים. רבא אמר לא צריכי שומה. רב יוסף אמר צריכי שומה. איך או הייתכן שבמסירת הבדים האלו היא תתקדש? אז לפי רבא, כן, לא צריכים לעבור שומה מקודם. הגמרא עכשיו נכנסת לפרטים, ותוך כדי נבין מה הצורך או מה אהב המינה להצריך שומה. רש"י כותב, לא צריך שומה, שישומו אותן שמאים קודם שתקבלם. נמשיך בגמרא. אי דאמר לה בחודו, כולי אלמה לא פליגי, דלא צריכי שומה. רש"י כותב, בחודו, התקדשי לי בהן כמו שהן. אם הוא אמר כך, דלא צריכי שומה, דבציר מפרוטה לא שבו. אפשר לומר שהם שווים פחות מפרוטה, זה לא. אנחנו גם נצטט מה שמופיע אצל הרשב"א. אנחנו הוספנו את דבריו בשוליים. מה שכתוב בגמרא, אידה אמר לה בכל דהו, ולאו דווקא, אני קורא מתוך דברי הרשב"א בשוליים, ולאו דווקא דאמר לה בפירוש כל דהו, אלא נתן לה סתם. היינו בכל דהו. בתוספות רי הזקן שמופיע בשולי העמוד, הוא גם אומר בכל דהו, שלא אמר לה שהן שווין כך וכך, אלא אמר לה התקדשי לי בשיראין אלו. אז אם הוא אמר כך, אומר הגמרא אין צורך לשומה. ממשיך הגמרא, אי דאמר לה חמשין ולא שבו חמשין, הלא שבו. אם הוא אמר, ורשי אומר, אי דאמר התקדשי לי בחמישים זוז, והרי לך אלו השיריין האלו בדמיהן, ושבו חמשין, ממשיך רשי, מיהו? לא שמעוה בקיאים קודם לכן. אז אם הוא אמר, כמו שאמרנו עכשיו, ולא שבו חמשין, הלא שבו, אז זה אומר שהיא לא תהיה מקודשת. ממשיך הגמרא, כי פליגי, מתי יש מחלוקת בין רבא לרבא לצורך לשומה? דאמר חמשין ושבו חמשין. מה זה ושבו חמשין? נראה לנו שהבדים האלו שווים 50, אבל מה? זה לא עבר שומה על ידי בקיאים. רבא אומר, ממשיך הגמרא, לא צריכי שומה, דה שבו 50, אני מבין שנראה לנו, נראה לציבור, בלי שיעבור שומה מדוקדקת, נראה לכולם שהם באמת שווים 50. לכן אין צורך לשומה. רב יוסף אמר צריך לשומה, כיוון דאיתתא לא בקיע בשומה, מאחר שהאישה עצמה שמקבלת את הבדים האלו בתור כסף קידושין, היא לא בקיע בשומה, לא סמכה דעתה. אין לה גמירת דעת, סמיכות דעת, השלמה בזה שהיא מקבלת את הדברים, למרות שכולם אומרים שזה שווה. מאחר שהיא לא, היא עצמה לא בקיעה בשומה, עד שיהיה שומה מבקיעין, זה לא תופס, אין קידושין. איקה דיאמרי, למעלה היה לנו משולש במיובח בין הגמרא והתוספות, מספר רומאי אחד וכאן מספר רומאי שתיים. אנחנו נתייחס למה שבניגוד למה שאמרנו מקודם, שאומר לה בכל דהו. איקה דיאמרי, בכל דהו נמי פליגי, רב יוסף אמר שווה כסף, הרי הוא ככסף. לפי הדעה הזאת, גם אם הוא אמר, כמו שראינו את התוספות לי הזקן, שהוא אמר התקדשי לי בשיראין אלו, לפי רב יוסף לולי שומה היא לא תהיה מקודשת. למה? כי שווה כסף, כמו הבדים האלו שהוא נותן אותם לאישה בתור כסף קידושין, הם לא כסף ממש, אלא הם שווה כסף. אז הדין, ההתייחסות לשווה כסף, הרי הוא ככסף. מה כסף תקיץ מטבעות, הרי השווי שלהם הוא דבר קצוב. כולם יודעים, מזהים, זה מטבע של שקל, זה מטבע של דינר, זה מטבע של זוז. כולם מכירים, הדבר קצוב. אנחנו ממשיכים לדף ח' עמוד א', אף שווה כסף, גם דבר שהוא לא כסף ממש, אלא הוא שווה כסף, נמי דקאי, צריך להיות דבר שערכו קצוב, וזה על ידי שומה. אמר רב יוסף, מנה אמינה לה. אז אנחנו ראינו שיטת רב יוסף, שצריך שומה. והוא יוכיח את עמדתו בשורות הבאות, אבל יהיה תגובה נגדי אחר כך. אז בינתיים, מה הבסיס לפי רב יוסף לדבריו? דתניא, אנחנו מביאים פה מקור שעניינו עבד עברי, ויש פסוק שמלווה את הדיון בצד. הבאנו ויקרא פרק חפה פסוק נ"א, וכך כתבנו בשוליים: עם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. אין בכוונתי לרדת לפרטי פרטים כאן, רק נגיד בקווים כללים, עבד עברי שבאים לפדות אותו לפני תום שנות עבודתו, עבד עברי. אז הפסוק הזכיר שנותנים מכסף מקנתו. אומר הגמרא, בכסף הוא נקנה ואינו נקנה בתבועה וכלים. קונים עבד עברי בתשלום כסף ולא בתבועה וכלים. היי, תבועה וכלים היחידה, מה אמה מדובר? אי למה דלא מקנו בהו כלל, שמאחר שזה לא כסף ממש, הם לא מטבעות אלא תבועה וכלים, אז לא קונים בהם. זה לא נכון. ישיב גאולתו, זה הופיע בפסוק שקראנו מקודם. אמר רחמנה, לרבות שווה כסף ככסף, ואי דלת בהו שווה פרוטה, מאי עיריה תבועה וכלים, אפילו כסף נמי. אם מדובר בתבועה וכלים שאינם שווים כסף, אז אינה שווה פרוטה, אז למה הברייתא נוקטת רק בתבועה וכלים? גם כל דבר, גם כסף ממש, אם הוא לא שווה פרוטה, הוא לא קונה. אל עליו דעית בהו שווה פרוטה. התבועה וכלים שהוזכרו פה יש בהם שווה פרוטה. וכיוון דלא קיצי, לא, מאחר שתבואה וכלים אין ערכם קצובים, אין ערכם ידועים, אז לא קונים. אז זה בשלב הזה מקורו של רב יוסף. רשי כותב, וכיוון דלא קיץ, לא, ואחי כמר, ואינו נקנה בתבואה וכלים, אלא אם כן קצץ דמיה. אבל דבר שלא קצבו את הערך שלהם, אי אפשר לערוך קניין איתם. ואידך, רבה, שאמר שאין צורך לשומה, לקביעת ערך הדבר, מה הוא עונה? הרי כתוב פה במקור, ואינו נגנה בתבואה וכלים. הכי כמר, בתורת כסף הוא נקנה, העבד עברי נקנה בתורת כסף, ואין נקנה בתורת תבואה וכלים. ומה העניינו? מה זה תורת תבואה וכלים? חליפין. ברשי, בתורת כסף, בתורת דמים הוא נקנה, בין שנותנים עליו כסף, בין שווה כסף, בתורת דמים, כמו בתורת תשלום כסף. אקנו, זה עושה הקניין, כשמדובר באבן עברי. ולא בתורת חליפין, שדרך לעשות חליפין בתבואה וכלים. ורש"י מביא מקורות. כלים, שנאמר בספר רות, במגילת רות, שלף איש נעלו. ואחד לקח מהשני נעל, ותמורת קבלת הנעל, אז הוא העביר להוא את מה שהיה צריך להעביר. אני לא נכנס כאן לפרטים המקראיים, אבל דרך הנעל ביצעו קניין. אבל זה לא יועיל קניין כזאת כשמדובר בעבד עברי. ותבואנה מדכתיב כל דבר. אז זה תשובת רבה לברייתא, להסביר הברייתא, ואין מכאן שום הוכחה שצריכים שומה. ממשיך הגמרא, ולרב נחמן אמר פירות לא עבדי חליפין, מה איקה למימר? הרי הסברנו את הברייתא, ואינו נקנה בתבואה וכלים, והסברנו מה זה תבואה וכלים, בתורת תבואה וכלים, שמשמעו קניין חליפין. אותו קניין חליפין, אגב, אני חושב שזה כבר מוכר, אני לא הסברתי מכולם בחושבי שזה מוכר לכולם בכל זאת, אבל אולי אתם, אולי מי שלא מכיר, כן מכיר קניין סודר, וזה מה שהזכרנו מקודם בקיצור נמרת ברשי, אחד שלף את נעלו, אז הוא הקנה את הנעל, ותמורת הנעל הוא מקבל משהו, ואז הוא מחזיר את הנעל. זה קניין חליפין, אבל לפי רב נחמן, פירות הם לא מתפקדים בתורת הסודר. לא עושים קניין חליפין עם תבואה. פירות, תבואה, אותו דבר. אז מה יקלמם? לפי רב נחמן, לא שייך לומר תורת תבואה. כך ניסינו להסביר את המקור למעלה, שהעבד, יש תורת תבואה, דהיינו חליפין, ועבד עברי לא נקנה בזה, אבל לפי רב נחמן, אין תורת תבואה, תורת חליפין שייך מלכתחילה בתבואה. אז איך נסביר את הברייתא? אלא לעולם דלת בהו שווה פרוטה. מה שהזכרנו מקודם, התבואה והכלים, אין בהם שווה פרוטה. ודקאמר את מי איריה תבואה וכלים, אפילו כסף נמי, למה התנה הדגיש תבואה וכלים, אם מדובר בדבר שפחות משווה פרוטה, אז גם אם יש איזושהי מטבע שפחות משווה פרוטה, אין קניין. על זה אנחנו מסבירים, רבה ממשיך ואומר, לא מבעיה כאמר, לא מבעיה כסף דעית בשווה פרוטה אין, היא לא, לא. זה דבר שהוא ברור פשוט לכולם. אבל תבואה וכלים, אימה, יש מקום לומר שגם אם אין בהם שווה פרוטה אפשר לבצע דרכם קניין. למה? מדמיקרבה הנתיו, אדם נהנה ממנו. כלי, גם אם הכלי הוא מאוד רעוע, אבל יכול למלות אותו במקצת ולשתות כוס מים. למרות שהוא רעוע והוא לא שווה אפילו פרוטה, אבל יש לו הנאה מזה. וגם קצת תבוע אדם יכול להנות מזה באופן מיידי. זה נקרא מדמיקרבה הנתיו. גם האומה קני נפשי. אז יכול להיות שאדם יסכים לקניין גם אם הם שווים פחות משווה פרוטה. כמה שמלן, זה מה שהברייתא מלמדת שלא. אז אם אנחנו עוקבים אחר הדיון כאן, המילה האחרונה לא היה, נגיד, לטובת רב יוסף. מאחר שלפי רב יוסף היינו צריכים לדבר על מקרה ששווה פרוטה, רק שלא עבר שומה, בסופו של דבר, לפי הדחייה האחרונה, לא מדובר בדבר שיש בו שווה פרוטה בכלל. אבל דבר שיש לו שווה פרוטה, יכול להיות שגם בלי שומה אפשר לבצע דרכו קניין. לכן, הגמרא ממשיכה. אמר רב יוסף, מנה אמינא לה, שיש צורך לשומה, כדי שנוכל לבצע קניין או קידושים. תניא. ואנחנו כאן רואים בשורות הבאות סימון של תשובה ארוכה, אבל יהיה דחייה אחר כך. אז שוב פעם, אמר רב יוסף, מנה אמין עלה, שיש צורך לשומה מקודם, מראש, דתניה. עגל זה לפדיון בני. תלית זה לפדיון בני. יש אבא, נולד לו בחור, והוא צריך לערוך פדיון הבן, והוא מציע לכהן עגל במקום החמש סלעים הידועים. הוא מציע את העגל לפדיון, או הוא מציע לכהן כך את הטלית, טלית זה. לא אמר כלום. עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני, טלית זו בחמש סלעים לפדיון בני, בנו פדוי. היי פדיון היחידמי. שוב פעם, יש לנו לברר על מה מדובר. והפס הכפול, כמו שהזכרנו למעלה בשוליים, שלבים לברר במה מדובר. אילם הדלו שווי, אם העגל או הטלית לא שווים חמש סלעים, בסדר, כל כמיני מה זה בכוח לומר, האם יש כוח באבא הזה לומר שהם שווים בזמן שהם אינם שווים? מה זה משנה אם הוא אומר בחמש שלים אבל לא שווים? אלא לאו אף אגב דה שווי, וכיוון דה לא קייצי, לא אומר רשי דה שווי, ואפילו הכי קטן הרשע לא אמר כלום, הועיל ולא נשומו. אבל הגמרא דוחה, לא, לעולם דלא שווי. וכגון דקביל כהן אילויה, הם באמת לא שווים את החמש סלעים. אבל הכהן שמקבל אותם, בעיניו הם שווים חמש סלעים. כי הדרב כהנה שקיל סודרה בפדיון הבן. אמר לי, הרב כהנה, שהוא קיבל את הסודר, הוא אומר, לדידי חזי לי חמש סלעים, לי הם שווים חמש סלעים. רשי כותב, לדידי שווי לי, אני שם אותו לעצמי ואקבלו בכך. וכאן בשורות הבאות מופיע נקודה ארוכה, כמו שאתם רואים הסימון על כך. אמר רב אשי, לא אמרן אלא כגון רב כהנא דגברא רבה הוא. אנחנו לא נהפוך את הסיפור הזה של רב כהנא לכלל ששייך לכולם, אלא אם היה מדובר במי שכמו רב כהנא, שהוא אדם גדול, והוא לפי רשי הוא לא הסתובב ללא כיסוי ראש. אז לא, זה מאוד חשוב. לכן שייך אצלו לומר שהסעודה שווה לי חמש סלעים. הוא מביא לסודרה הראשי, והוא צריך סודרה לראש, אבל כולי אלמה לא. אבל לאדם מן השורה שהוא לא גברא רבא, לקבל דבר שלא שווה כאילו הוא שווה, זה לא יתפוס. כי הדמור ברב אשי זבן סודרה, הוא קנה סודר מימי דרבא מקובי. קובי זה שם מקום. הוא קנה סודר מהאימה של רבא מקובי, שווי עשרה. סך הכל הסודר הזה היה שווה רק עשרה, והוא שילם בתליסה, והוא שילם 13. ואיך זה יכול להיות שהוא שילם כל כך הרבה עבור סודר ששווה כל כך פחות? זה בגלל שמדובר באדם חשוב. עד כאן שיעורנו להיום.